שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום יום ראשון של השבוע, אז שיהיה שבוע טוב לכולנו. אנחנו כאן איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום איתן.
מה עם החום הזה?
דבר איתי בנובמבר, אנחנו עד אז נסגור את הסיפור הזה.
שר הביטחון, בני גנץ, כך נודע בשבוע שעבר, שוקל שוב לסגור את תחנת הרדיו של הצבא, גלי צהל. זו לא הפעם הראשונה ששר הביטחון או הרמטכ"ל מעלים את האפשרות לסגור את התחנה, שכיום עוסקת גם בהפקת חדשות ובעיתונות, במקביל להיותה כפופה לצבא עצמו ולכן גם לדרג הפוליטי. אלא שעד היום המציאות הייתה חזקה יותר מהצבא, והתחנה המשיכה לפעול, והשאלה היא האם הפעם בני גנץ באמת מתכוון להוציא את התחנה מהצבא, או שהוא רק רוצה לרמוז למשהו. אנחנו נדבר על זה עם שניים, עם עורך דין דוקטור יובל קרניאל, מומחה למשפט ותקשורת, ועם אלעד מן, גם הוא עורך דין, שהוא היועץ המשפטי של עמותת הצלחה ויושב ראש העין השביעית.
כל יום אנחנו נדמים מחדש כשאנחנו שומעים ורואים את גל ההנפקות העצום של חברות חדשות בבורסה, בעיקר זו של ארצות הברית, אבל גם בבורסה בתל אביב. חלק מההנפקות הללו מתבצעות בשיטה המסורתית, ואילו הנפקות אחרות, בעיקר של חברות טכנולוגיה צעירות, יוצאות לפועל דרך מנגנון של ספאק, שבו נראה שהמחירים והשווי של החברות גבוהים יותר. אבל מה קורה לחברות הללו אחרי שהן מתחילות לסחר בבורסה, ומה ההבדל בין שני המסלולים שמשמשים לאחרונה הרבה חברות ישראליות? אנחנו נדבר על זה עם אביבית מנה כליל, מנכ"ל משותף של אופנהיימר ישראל. יאללה, מתחילים.
שלום לעורך דין ודוקטור יובל קרניאל.
שלום, שלום.
אז אני נותן לך פה את הקרדיט המלא, כי הוא רלוונטי לשיחה שלנו. אתה מומחה למשפט ותקשורת, לשעבר יועץ המשפטי של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, חבר מליאת רשות השידור, חבר הוועד לעתיד הטלוויזיה החינוכית, ואולי גם מעניין, כותב הקוד האתי של גלי צהל בימים של המפקד ירון דקל.
זאת אומרת, הוא רלוונטי לתחום.
אנחנו רלוונטי לתחום הזה, אבל אנחנו רוצים לשאול אותך עכשיו, מתנהל דיון, דיון ציבורי, סביב ההצעה, רעיון, כוונה של שר הביטחון בני גנץ לסגור את גלי צהל, או לפחות להוציא אותה מהצבא, ואנחנו רוצים לשאול אותך, קודם כל, האם במסגרת המערך התקשורתי הישראלי, שיש בו אמנם מגוון דעות, אבל לא מגוון אינסופי של דעות ותחנות רדיו, האם ראוי לסגור באופן מוחלט תחנה כל כך דומיננטית בקרב המאזינים ברדיו, כמו גלי צהל?
כן, הקושי הזה לסגור כלי תקשורת, ובטח כלי תקשורת שיש לו ערך ומשמעות ועבודה עיתונאית רצינית, זה בעצם הדבר שמחזיק את גלי צהל עשרות שנים כבר. ולמרות שבאמת כולם יודעים שהדבר הזה הוא לא כך נורמלי, הוא לא כך בריא מהרבה מאוד היבטים, וכבר שנים מנסים לחשוב איך לפתור את זה, אבל באמת כל פעם שמתגבש איזה רצון לפתור את אותה אנומליה, את אותה מחלה של צבא שמתעסק בפוליטיקה ובאקטואליה, אז באמת קמים אותם אנשים אומרים, רגע, אבל הדבר הזה עובד, והדבר הזה עבד באמת די טוב, ואפילו יותר מזה, במשך שנים. נדמה לי שעכשיו הדיון הזה הפך להיות יותר רלוונטי ויותר אקטואלי, בגלל שזה כבר פחות עובד. ואפשר לחשוב על גם למה זה פחות עובד, או למה גלץ הגיע
למה באמת זה פחות עובד?
או איך החלטת שזה פחות עובד?
אני חושב שזה פחות עובד, אוקיי, זו שאלה טובה, בגלל ש...
אני מקשיב לגלץ מאז שאני לא זוכר, בן 15, אני לא מקשיב לתחנה הזו פחות בהלך השנים. זה הרגל שלי, ואיתו אני זורם, אבל זה נכון שאני לא חייל. כבר הרבה מאוד שנים.
יש שני דברים שהם מרכזיים. אחד, זה שהייתה מפת תקשורת הרבה יותר דלילה. כלומר, גלי צהל נולדה והגיעה באמת לשיאים שלה במציאות תקשורתית דלה מאוד, שבעצם היה רק רשת ב', והיום המציאות התקשורתית היא אחרת לגמרי, ואפילו המדיה הזאת שאנחנו עושים בת השיחה הזאת מידע. כלומר, אנחנו לא רק תחנות רדיו אזוריות, לא רק תאגיד שהוא פעיל הרבה יותר, גם בדיגיטל וגם ב... ברדיו ובטלוויזיה, אלא גם באמת רשתות ופודקאסטים ועולם אחר לגמרי של, של שידור. גלץ כבר היא לא שומרת הגחלת של עיתונות או של רדיו של אקטואליה. מעבר לזה, מבחינת האמון הציבור, מבחינת ההזנה, אז גם כן, אני חושב שבשנים האחרונות יש הרבה מאוד ביקורת על פוליטיזציה של, של התחנה, על קשיים פנימיים, על יחסי עבודה פחות תקינים, על השתלטות של סוג מסוים של פופוליזם בתחנה. כלומר, גם אנשים שבמשך שנים גיבו את התחנה, היום עושים את זה פחות, ומבחינת אותי יש איזה קרקע ציבורית לתקן מצב לא תקין.
אגב, אז למה לא פשוט לתקן את המצב הלא תקין? במקום לבוא ולהוציא את התחנה מידי הצבא, לבוא ולהגדיר את המטרות שלה, גבולות הגזרה שלה, ולהגיד עם מה הצבא יכול לחיות בשלום ועם מה לא.
אז זה פחות מעניין. כלומר, הדבר הזה של להשאיר בתוך הצבא איזו תחנה שהיא, בוא נאמר את זה בגלוי, מסורסת, היא מוגבלת מאוד, היא, אוקיי, אז היא תשדר מוזיקה, לא שחסר לנו תחנות
ופלייליסטים
של מוזיקה, כן, והיא תעשה אולי גם עוד איזה כמה תוכניות, וזה לא מה שאנחנו מכירים היום באמת ככלי תקשורת ציבורי שעוסק באקטואליה, וזה לא יכול להישאר בצבא, לא צריך להישאר בצבא, והאמת ניתנת לאמר שיש היום גם בכל זאת תאגיד ציבורי, שממלא באופן מרכזי את הפונקציה הזאת של שידור ציבורי, שעוסק באקטואליה בלתי תלוי, שיש בו יכולות, ואני מניח אגב שאם גלץ להיסגר, אז חלק מהכוחות הטובים.
רגע, אבל שנייה, יובל, אתה אומר דווקא לשם. דבר מעניין, אתה אומר שיש שידור ציבורי והוא טוב, אתה מחמיא לו, צריך להזכיר שעד לפני כמה שנים השידור הציבורי הזה היה בבעיה מאוד קשה, רשות השידור, לא ניכנס לזה.
ולכן לא היה צריך לסגור את גלץ.
לא, והצליחו לעשות מהלך מוצלח, למה בגלץ אי אפשר לעשות מהלך מוצלח כזה?
המהלך שעשינו ברשות השידור היה חיוני לדמוקרטיה הישראלית. חייב להיות כלי שידור ציבורי, עצמאי, בלתי תלוי, שעושה בדיוק את התפקיד הזה. זה שרשות השידור הייתה חולה בערך כמו שגלץ היום, אבל הדבר הזה היה חיוני. אבל גלץ היא לא חיונית, גלץ היא עוד more of the same, דבר שטוב שהיה. בתקופה אגב שרשות השידור לא תפקדה באופן מספיק טוב, גלץ תפקדה יותר טוב. כגורם שידור עצמאי יותר, בלתי תלוי, עיתונאי, יש להם הרי גרעין עיתונאי מאוד טוב. כלומר, ברור לכולנו שיש איזה עצב מסוים לוותר על גלץ.
אנחנו באמת שומעים שבעצם חלק גדול מהלחץ הוא לא רק פוליטי, אלא לחץ שמגיע מתוך הצבא ומתוך משרד הביטחון, שפשוט לא רוצים יותר להתעסק עם הדבר הזה וכל השאלות שזה מעלה אצלם ברמה היומיומית.
זה ניגוד עניינים ברמה לא סבירה.
אנחנו מסכימים על הנקודה הזאת, כך נראה לכולם. עכשיו, מתוך כל החלופות, לאחר שנניח התקבלה ההחלטה להוציא את גלי צהל מתוך הצבא, האם החלופה הנכונה היא א', סגירה, ב', הפרטה, בעצם איזשהו סוג של מחירה לקונה שייתן את המחיר הגבוה ביותר, או באמת הנוסחה הזאת של איזשהו סוג של צירוף של התחנה כערוץ נוסף בתוך רשות השידור, או תאגיד השידור היום?
אז כן, אז באמת יש פה כמה וכמה אפשרויות, נדמה לי שהן כולם די קוסמטיות. מה שצריך לעשות זה באמת לסגור את גלץ, ואולי להשאיר באמת בתוך הצבא איזשהו באמת כלי תקשורת פנימי, שהוא יהיה משהו דומה יותר לדובר צהל, או ליחידת ההסרטה של צהל, או משהו באמת שמשרת מטרות פנימיות, הוא לא כך מעניין אותנו בשיחה הכללית. היום אנחנו במציאות תקשורתית שהדבר הזה לא יישאר בחלל ריק, כלומר החלל שיבצר יתמלא, והוא יתמלא על ידי, ממילא, על ידי התאגיד הציבורי שלנו, שעוסק בתחום הרדיו ועושה דברים מאוד טובים מאוד, והוא יתחזק בעקבות זה, כי חלק מהכוחות של גלץ יבואו לשם. הוא יתמלא במידה מסוימת על ידי תחנות רדיו אזוריות, שרבות מהן הן הרבה מעבר לאזוריות, ועוסקות לא מעט גם בתוכניות אישיות ובאקטואליה, ואולי טוב שהם יתחזקו, כלומר אנחנו, אין בזה פסול שהתחנות הקיימות ימלאו את החלל הזה. אני לא חושב שצריך עוד מסגרת. כלומר, האנשים הטובים שאני מעריך אותם, ואני חושב שחשוב שהם ימשיכו לשדר, הם ימצאו לעצמם מקום. הם ימצאו לעצמם את הבמות. חלק מזה יהיה בשידור הציבורי, חלק מזה יהיה בשידור המסחרי. בטח לא צריך הפרטה. אני לא רואה איזשהו גורם פרטי שיכול להפעיל מותג שקוראים לו גלי צהל, והכוח העיקרי של גלי צהל זה הרי המותג שלו.
זה של תחרות. אנחנו בדמרקר מקדשים תחרות בכל מיני היבטים וכל מיני גזרות, ואני שואל את עצמי, האם צריך גם תחרות פנימית בתוך רשות השידור. כלומר, אם יש רשת ב', אז לצידה רשת דומה שתעשה דברים באזורים האלה, ושזו תתחרה בזו, או שהתחרות היא בין שידור ציבורי לשידור פרטי על שלל תחנות הרדיו שלו.
אני חושב שגם בתוך התאגיד הציבורי יש מקום למספר רשתות, ויש איזושהי גזרה מסוימת של חפיפה חלקית שיוצרת איזו תחרות. אני חושב שזה חוכמה מורכבת, איך באמת לנהל תאגיד שידור ציבורי כמו שלנו, שגם יש תחרות טבעית בין הדיגיטל לרדיו, לטלוויזיה, וגם בתוך תחנות, אני חושב שהם עושים את זה שם, שוב אני אומר לא רע, וזה יימשך, אולי אפילו יתחזק, אני לא רואה מקום להקים עוד רשת ב', כלומר עוד גלי צהל במובן, בתוכנית הזאת, כלומר שיהיה שתי תוכניות בוקר ושתי תוכניות אקטואליה, באותו תאגיד זה נראה לי מוגזם. אני מאמין שיהיה לזה פתרון בתחנות אחרות. ואגב, הגיע הזמן שיהיו גם תחנות רדיו ארציות ברישיון, זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו.
תאמר לי, אתה אמרת לפני דקה שאתה לא רואה מי שיקנה את זה בתהליך של איזשהו סוג של, של הפרטה. אני מתרשם אחרת, זאת אומרת, אם באמת יוצא למחירה תחנה עם המותג הזה, אני מתרשם שיהיו אנשים מתוך, אולי מתוך הרדיו האזורי, אולי אחד הדומיננטים שנמצאים שם בשם אלי אזור, שדווקא מאוד ישמחו לקנות את המותג הזה ואת הערוצים הללו, ואתה יודע, לחזק את כוחם בתוך האקוסיסטם של, של הרדיו האזורי, דבר שאני שומע מאוד מרתיע ומפחיד את שאר השחקנים שם.
כן, אני חושב שזה תהיה, אגב, תחרות לא הוגנת, כלומר, אם יהיה גורם אחד שישתלט על, על הדבר הזה, אני חושב שלא נכון שיהיה מותג פרטי שהוא צהל, או קשור לצהל, או צהלה, או נשען על, על המותג של המדינה, יש בזה גם כן טעם לפגם. אם יש מקום לרדיו ארצי, ואני חושב שיש, לרישיון לרדיו ארצי, אפשר לעשות אותו. זה לא צריך להיות תחת המותג, או תחת אפילו התדרים של השידור, ששוב, חלקנו עוד זוכרים אותם. היום זה כבר פחות ופחות רלוונטי. העולם הוא דיגיטלי, גם הרדיו הוא דיגיטלי.
כן, יובל, אבל תגיד לי, לסיום, איך אתה מתמודד עם הטענה שמשך הרבה מאוד שנים, כל עוד גלץ הייתה איזה כלב מבויית כזה, שהולך יחד עם השלטון, אף אחד לא סגר אותה. ועכשיו, כשיש בה כל מיני קולות, שאולי כן אפשר להגיד, הולכים עם השלטון או עם השלטון הקודם, אז פתאום באמת יש כוונה לסגור את זה. כלומר, הטיימינג הוא לא כזה של עד שסוף סוף יש פה קולות ימניים ואולי אפילו אגרסיביים, עכשיו אתם נזכרים לסגור.
זה לא נכון שיהיו קולות פוליטיים בתחנת רדיו צבאית, זה באמת זה...
אבל היו גם בעבר, יובל, זה לא שלא היו בעבר.
אני חושב, א', אני חושב שהיו פחות בעבר, אני חושב שהייתה, היה ניסיון אמיתי לעשות שידור ציבורי שנאמן לערכים של עיתונות מקצועית, אני חושב שהדבר הזה בכלל הרי נעלם. אז במפה הזאת היא שצריך לנקוט עמדה וצריך להביע דעות, אז זה עוד פחות מתאים באמת לשידור של תחנה רדיו צבאית, אבל כן, הלב שלי הוא עם גלץ, כלומר, כולנו מבינים את הדבר הזה שהייתי נותן להם פרס ישראל, כלומר, צריך להבין שהחשיבות שלהם בתרבות הישראלית, בחברה הישראלית, בתקשורת הישראלית, זה דבר שאי אפשר לקחת מהם, אבל שוב, הפרס הוא לא לתת להם לגבוה, או לתת להם באמת להיות במצב לא תקין, אלא לדעת מתי לסיים את זה, והאנשים הטובים שם ימצאו את מקומם במפת התקשורת.
כן, יפה, דוקטור יובל קרניאל, תודה
לך. רבה לך.
תודה, תודה.
שלום לעורך דין אלעד מן.
שלום.
יועץ המשפטי של עמותת הצלחה ויושב ראש עמותת העין השביעית, אתר התקשורת, אתר ביקורת התקשורת הישראלית, ואנחנו בענייני גלי צהל, שאלת הסגירה שלו, כן או לא. אתה תרחת וכתבת מכתב לשר הביטחון, לשר התקשורת, לרמטכ"ל, ושם העלית איזה רעיון לאיזשהו מודל הפעלה של גלי צהל, שאומר, התחנה תצא משליטת הצבא ותעבור לשליטת תאגיד השידור הציבורי. ונשאלת השאלה, מה זה פותר ולמה בכלל צריך לעשות את זה? אם כבר אין תחנה צבאית, אז למה צריך עוד תחנת שידור ציבורית?
כל אלה שאלות טובות, אז אולי נתחיל מההתחלה ונראה על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים גלי צהל בשנים האחרונות. האנומליה הזאת שכולם מסכימים שהיא בעייתית, של תחנה שיושבת בתוך צבא, באמת התחדדה עם השנים ועם העלייה של כל מיני ערכים דמוקרטיים וההבנה שאי אפשר ללכת עם ולהרגיש בלי. ולכן כל מיני...
לא, אתה נשמע קצת מעורפל בעניין הזה, אלעד. מה זה ערכים דמוקרטיים? מה זה התחדדה בשנים האחרונות? איך זה קשור לכל ענייני הביביזם, לא ביביזם?
אני לא חושב דווקא, ואולי אני אפתיע אתכם בקטע הזה, שלב הסיפור הוא ברדוגו כן או לא, או עליית המינון של עיתונאים ימנים בתחנה. התחנה לאורך כל שנותיה, לאורך כל שרי הביטחון, כמו שהיה ברשות השידור, סבלה מניסיונות התערבות וגם מהצלחות התערבות מכל הכיוונים. ומצד שני גם היו בה עיתונאים שהביאו את דעתם והיו שייכים לאולי מחנה כזה או אחר. אבל הסיפור של גלי צהל הוא יותר ארגוני. מכיוון שההצדקות הארגוניות שלו נשחקו עם השנים. לצהל, וזה הסיפור האמיתי, פשוט נמאס מגלי צהל ומכאב הראש הארגוני שהוא יוצר, ולכן הם התחילו להפעיל לחץ מסיבי גם על הדרגים המיניסטריאליים וגם באופן ציבורי, כדי לנסות לפלוט את העצם הזר הזה מחוץ ל...
אבל השאלה אם נמאס לצהל להחזיק את הדבר הזה בנסיבות שבהם הדיון הציבורי בישראל בשנים האחרונות נהפך להיות הרבה יותר אגרסיבי, הרבה יותר מהפוזיציה, הרבה יותר מחודד בין ימין שמאל, בין כן ביבי לא ביבי. בנסיבות האלה נמאס לצבא להחזיק את התחנה, אני מניח.
לא רק, אני חושב באמת, וזה אני אומר לך מתוך שיחות עם אנשים בצהל, שהיו אחראים על הדבר הזה, שזה פשוט לא היה נוח ארגונית, ולא הבינו למה זה טוב, והיו גם כל מיני דרישות תקציביות שבא איתם גלי צהל, שבמהותן הן נכונות, כי כדי לעשות עיתונות טובה צריך תקציבים. אז גם המסד הארגוני התקציבי שם נשחק, והיו פחות חיילים בקורסים, וכן הלאה וכן הלאה, ובאמת כולם הבינו שככה זה לא יכול להימשך. השאלה היחידה היא, האם יש הצדקה עיתונאית, דמוקרטית, או איך שתקראו לזה, להמשך הקיום של הדבר הזה. כי בינינו, אם גלי צהל תיסגר או תישאר, לא יקרה באמת שום דבר לדמוקרטיה הישראלית. כן, יש פה הרבה תחנות שידור והרבה קולות. השאלה אם יש פה מוצר עיתונאי טוב, שצריך או לשקם אותו, או לשמר אותו, ובאיזה מסגרת.
ומה התשובה לדעתך?
אז הרבה שנים דיברו על להעביר אותו למשרד הביטחון, אבל שם היו מעורבים כל מיני ניסיונות של שליטה פוליטית או רצון או מחשבות על זה שלמישהו יהיה תחנת שידור שתהיה בתוך הממשלה. זה כמובן לא יכול לעבוד, וגם הדרגים המקצועיים במשרד המשפטים לא אהבו את זה. ולכן, אם
לא
אנחנו...
גם לא פתרת פשוט... שום דבר בסופו של דבר, נכון. אם פשוט הוצאת את זה מהצבא והעברת את זה למערכת הביטחון, נו, מה עשינו?
נכון, ולכן מה שאני חושב, בשים לב לזה שיש גוף שידור ציבורי חדש במדינת ישראל שמשדר כבר כמה שנים ויש בו כמה תחנות, שאם לתחנה הזאת שיש לה אפיון משלה ואפשר לבדל אותה מהתחנות האחרות, צריך להעביר אותה לניהול של אותו גוף, שזה התפקיד שלו הציבורי, לפצות על כשל השוק של תחנות מסחריות ומה שלא שומעים שם.
אז אבל אז ייווצר מצב שבו, נגיד, לא קוראים לזה גלי צהל, קוראים לזה משהו חדש, גלי...
אפשר לקרוא לזה גלי צהל בלי הגרשיים, כן. בסדר.
לא, לא משנה, קוראים לזה מה שקוראים לזה, וזה פועל תחת כן. תאגיד השידור הציבורי, וזה מתחרה ישיר של רשת ב', והשאלה אם צריך בתוך השידור הציבורי שתי תחנות שמתחרות זו בזו, במהות שלהם, בתכנים שלהם, על אותם אנשים הם בעצם מתחרים.
אני לא חושב שזה בהכרח כך. א', כי בגלי צהל יש הרבה תכנים ותוכניות שהם לא רק הארדקור אקטואליה, וב', כי אפשר ליצור בידול. אפשר לאפיין את התחנה בצורה שתשמור על הצוויון שלה, גם מבחינת הקולות שנשמעים בה וגם האופי שהיה בה לאורך השנים. למשל, במקום חיילים יכול להיות שם מנגנון של שירות לאומי. ובמקביל לבדל אותה מרשת ב', ולעשות שם אקטואליה שהיא יותר רכה, לעשות שם תכנים שהם יותר ממוקדים במה שהייתה גלי צהל ההיסטורית, צבא וביטחון, ואז במה זה שונה מרשת א' למשל,
או זה, זה בדיוק מה שאני שואל אותך, זאת אומרת, היום אין מגבלה לתאגיד, או לצורך העניין לכל חברה שעוסקת בהפקה של ערוצי רדיו, או לפתוח עוד ערוץ, יש להם ערוץ מוזיקה קלאסית, ויש להם ערוץ מוזיקה פופולרית, אז יהיה להם, אם הם רוצים ערוץ נוסף לענייני חדשות, פנאי, בידור, או כל שילוב אחר שהיה בגלי צהל, ללא החיילים של גלי צהל, אז ממילא אתה כבר מאבד את כל העניין, ולמה צריך להעביר משהו? אגב, מעבר למספרים שאנחנו מכירים של השמיעה של הציבור את גלי צהל, החיילים עצמם שומעים את התחנה באופן גורף יותר מתחנות אחרות?
אני לא חושב, אני לא מכיר סקר ההזנה כזה מהזמן האחרון, אבל אני לא חושב שגלי צהל, ההצדקה שלה הייתה נטועה רק בחיילים. אמנם אתמול שמעתי את רון בן ישי אומר שב-82 בזמן מלחמת לבנון, בגלל תנאי השטח, זאת התחנה היחידה שחיילים יכלו לשמוע שהם לא היו בגבולות מדינת ישראל, אבל...
כן, רק שאז לא היה אפליקציות, ולא היה פושים, ולא היה שום דבר אחר.
ואני גם חושב שאין תוכנית לכבוש מדינות חדשות.
מה שכן רלוונטי הוא שהיום אי אפשר להפעיל רדיו ארצי מסחרי, יש רק רדיו מקומי, ובעצם הרדיו הארצי הוא רק תאגיד השידור וגלי צהל. אז אם יש חלקים מהמוצר שהם טובים ואפשר להעביר אותם as is, אז למה לא לעשות את זה, בייחוד שהתקציב שכרוך בהפעלת גלי צהל הוא צנוע יחסית.
כמה?
היום נדמה לי שמדובר בין 40 ל-50 מיליון שקל, שחציו זה חסויות וחציו זה תקציב out of pocket. אבל יותר מזה, צריך לקבל החלטה אסטרטגית הרבה יותר חשובה. את כספי החסויות, גם בתאגיד, החסויות והפרסומות, גם בתאגיד וגם בגלי צהל, צריך לשחרר לשוק החופשי. הערוצים האלה צריכים להיות נקיים לחלוטין מכל נגיעה מסחרית. לא ברדיו, לא בטלוויזיה ולא בדיגיטל, זה אסור כבר היום לפי החוק. ואז הכסף הזה שישתחרר לשוק הפרטי יאפשר הגדלת המגוון שם, ושידור ציבורי האמיתי יוכל לתת מוצר נקי שיפצה על כשלי השוק המסחריים, כל מה שאנחנו אומרים שאי אפשר לשדר בגלל לחצים והשפעות על הרקע הזה.
או בלבד שהכסף הזה שתשחרר לא ילך לגוגל ופייסבוק, כמו שהרבה מאוד צפים הלכו לשם, אבל תגיד לי, אתה רואה מצב שבו בעצם פועלת בתוך תאגיד השידור הציבורי, תחנת רדיו, שנקרא לה איך שנקרא לה, אבל שבעצם כל הקולות המרכזיים של גלי צהל, אם זה רזי ברקאי, ואם זה רינו צרור, ואם זה ברדוגו, נעדרים מהתחנה הזו? פשוט זה הופך להיות רק אוסף של דשים לחבר'ה בשטח?
לא, אני חושב שאת המכלול הזה של מי שמשדר היום בגלי צהל, כמובן בכפוף לפרורגטיבה הניהולית של להחליף מישהו או להוריד תוכנית או כל דבר שקשור בלוח שידורים. אגב, גם היום התאגיד לפי החוק מאשר את לוח השידורים של גלי צהל. ועדת הפיקוח על גלי צהל נמצאת בתאגיד. כך שמראש התאגיד קובע לגלי צהל פחות או יותר.
רגע, בוא אני אשאל אותך את השאלה שאנחנו קצת מסתובבים מסביבה ולא שאלנו אותך בצורה מפורשת. ההחלטה של בני גנץ, ככל שיש החלטה כזאת, לסגור או להוציא מהצבא את גלי צהל, כמה ממנה קשורה לעובדה שבשנים האחרונות התחנה הזו לקחה את ההגה המערכתי של הימינה בצורה משמעותית, ושיש היום שורה של מגישים דומיננטיים שם, החל מברדוגו דרך עירית לינור ואחרים. כמה אתה חושב בסופו של דבר שזה פוליטי?
לדעתי ברובו לא, ולדעתי ההחלטה היא ברובה בכלל לא של בני גנץ, שהיו לו בעיות החלטה או בעיות החלטיות גם בעניינים אחרים ולא קשורים לגלי צהל. מי שדחף את זה מאוד חזק זה הצבא עצמו, זה המנגנון של משרד הביטחון, כי פשוט לא רוצים את כאב הראש הזה. אני לא חושב שבאים להשתיק פה קולות ימנים עולים, ואני לא חושב שהסיפור של גלי צהל הוא פוליטי. הסיפור של גלי צהל הוא כשל ניהולי מתמשך, שהחריף מאוד בתקופתו של ירון דקל, אני ואחרים כתבנו על זה בזמן כהונתו וגם אחרי זה.
מה הקשל? מה מהות הקשל של ירון דקל?
בתקופה של בלבול. גם שבירת המבנה הארגוני של גלי צהל, כפי שהוא היה עד אז לטוב ולרע, כל מיני שינויים והחלפות לא קונסיסטנטיים, ששברו בעצם את עמוד השדרה של התחנה, גם מבחינת מאזינים וגם מבחינת העובדים עצמם, ובתקופה של שמעון הנקמץ, ששיטת הניהול שלו היא אחרת, היא יותר שקטה ומופנמת, נקרא לזה, לא נעשו התיקונים המתאימים, למרות שידעו בחלק מהמקומות מה צריך לתקן ואיפה, וגם לא היה שיתוף פעולה כל כך מהצבא לעשות את זה.
כן.
זה הסיפור של גלי צהל.
אלעד, לסיום, הסבירות שבאמת הפעם זה יקרה, ובאמת יוציאו את גלץ מצהל גבוהה?
אנחנו מכירים קמפיינים ציבוריים, ובייחוד קמפיינים ציבוריים של עיתונאים, יש להם בסוף איזושהי השפעה. מצד שני, נדמה לי שהגענו פה לאיזושהי נקודה של רוויה, גם של המנגנון הצבאי וגם של הציבור הכולל, מהאפשרות של השימור המצב הקיים, ולכן תהיה איזושהי תפנית או יהיה איזשהו שינוי פה, בין אם התחנה תמשיך לשדר ובין אם היא תיסגר, זה כבר צריך לראות, זאת שאלה גדולה.
יפה. עורך דין אלעד מן, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לאביבית מנה קליל.
שלום וברכה.
מנכ״ל משותף באופנהיימר ישראל, אנחנו רוצים לדבר איתך באמת על הנפקות ראשוניות, כי אנחנו רואים גל גדול מרשים, למעשה אולי הכי מרשים אי פעם, של הנפקה של חברות בכלל ושל חברות ישראליות בפרט, בבורסה של ארצות הברית, בבורסה של ניו יורק, בבורסה של, של הנסדק, ואנחנו רואים גם שני מנגנונים שונים שפועלים שם במקביל, אחד המנגנון המסורתי של הנפקה רגילה, במרכאות או שלא במרכאות, והשני במנגנון באמצעות מיזוג עם חברה, מה שאנחנו קוראים צ'ק פתוח או ספק, חברה שגייסה כסף קודם ועכשיו מתמזגת עם הסטארט-אפ הישראלי לצורך העניין הזה. אז קודם כל, תסביר לנו איך התפתח השנה או לאחרונה הדבר הזה שחברות ישראליות ואחרות בעצם בוחרות איך להגיע להיות רשומות למסחר בבורסה האמריקאית בשני סוגים של מסלולים.
זה באמת עניין של טיימינג ובגרות של חברה. רוב חברות הספק הונפקו ככה סביבות ספטמבר 2020, והתהליך הוא תהליך שהתחיל לצאת לדרך במלוא עוצמה בספטמבר. ספטמבר 2020 והתבשל, ואז בסביבות ינואר כבר החברות היו בשלות למסע ומתן עם חברות ישראליות. החברות הישראליות שרוצות להיסחר בחול, כמובן יש להם, כמו שאמרת, שתי אפשרויות, הנפקה ראשונית רגילה והתמזגות לתוך ספק. בדרך כלל זה תואם את בגרות החברה. חברות שהן יחסית בטווח של שנה, שנה וחצי להנפקה ציבורית בהתאם לסטנדרטים המקובלים, בחרו להתמזג לתוך ספק. וחברות שכבר היו בשלות וכבר תכננו בתזמון כזה או אחר כבר להנפיק, בחרו את שלב ההנפקה הראשונית.
כן, אבל איך זה קשור לשווי? האם במסלול הספק מקבלים שווי גבוה יותר מאשר במסלול הרגיל?
אני חושבת שלא. אני חושבת שזה פר עניין, פר תחום, פר פרפורמנס של חברה. אני לא ראיתי איזושהי הבחנה מאוד ברורה בשוויים.
כן, אבל יש פה את ההבדל. את יודעת, אפשר לעשות את ההבחנה בין שני המסלולים גם בדרך הבאה. שבהנפקה רגילה אתה פשוט יוצא, ויש פה איזה חוכמת המונים, כי משתתפים בזה עשרות, אולי מאות גופים בהנפקה, ובמסלול של הספק יושבים שני אנשים, אולי חכמים, אולי גאונים, והם אלה שנותנים את המחיר לשווי של אותה חברה שהם משקיעים בה.
נכון, בגלל זה אתה, זה הגדרה מאוד מדויקת, ובגלל זה אתה רואה שכשהחברה מתחילה להיסחר, רוב הספקים איכשהו מטיילים סביב ה-10 פלוס, שזה $10 זה היה באמת המחיר של הספק שנסחר, וגם אחרי המיזוג פחות או יותר השווי נשאר סביב $10 פלוס קצת, ובהנפקות ראשונות, כמו שאתה בדיוק ציינת, באמת חוכמת המונים קבעה, ורוב החברות הם פשוט טסו, עלו עלייה מרשימה בשוויים לאחר ההנפקה.
אבל האם, זה, האם הסיבה לכך היא לא אולי, העובדה היא שבהנפקה רגילה יש לך חתם מוביל, יש לך בנק השקעות גדול, משמעותי, אולי אפילו כמה כאלה, והם מטעמים של המוניטין שלהם והמנגנון הוותיק שלהם, דוחפים למעלה את המניה בימים הראשונים, בשביל לתת את אותה תחושה שאצלם כשהם עושים עבודת הנפקה, אז ברוב המקרים יש רווח נאה למשתתפים.
אני חושבת שזה לא, זה לא הפעילות של החתמים, כי מזמן זה כבר לא ככה. בעולם הזה כאן באמת מדובר בכסף ענק שנכנס לעולם שהוא כנראה מאוד אופנתי ומאוד לטעם המשקיעים כיום. אני חושבת שההבדל הוא, זה כשספק הוא מתבשל לקראת המיזוג, תחזיות הן בחוץ, לא רק השנה הקרובה, לשנתיים הקרובות, לשלוש שנים הקרובות, והתחזיות הן בשמיים. כשבתהליך של הנפקה ראשונית, הכל הרבה 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 יותר שמרן, וכל התחזיות שיוצאות לשוק הם באמת בדרך כלל אפילו מנסים להנמיך אותם. וזה בדיוק ההבדל, שכשהספק נסחר, הכל כבר בחוץ. וכשהנפקה הראשונה יוצאת החוצה, התהליך הוא הרבה יותר שמרן, התחזיות הרבה יותר מתונות, ו... ורוב המקרים גם יש הפתעות לטובה, וזה באמת ההבדל, שהספק ממשיך כאילו להתנייד סביב $10, והנפקות הראשוניות, בגלל שהם יש תהליך הרבה יותר שמרני, אז אנחנו רואים שהשווי השכיר הוא עולה, והציפיות הן בדרך כלל ההפתעה בגלל התהליך השמרני של הנפקה הראשונית.
אז תאמרי לי בעצם למה הדברים לא עובדים הפוך. זאת אומרת, לפי ההיגיון בסיסי, אם אני מסתכל מהצד על התהליך של הספק, שהוא בא עם חברות פחות בשלות, הוא בא ללא תהליך תמחור מסורתי שבו חברות רבות מסתכלו, משקיעים רבים מסתכלים על המחיר ומביאים את, את דעתם בעניין. הוא בא גם עם הרבה פעמים עם מחירה של מניות של המייסדים ושל המשקיעים הראשונים, זאת אומרת איזשהו סוג של אקזיט שלא קורה בהנפקות ראשונות אלא רק בהנפקות משניות, סקנדרי וכן הלאה. מדוע זה לא הפוך כך שבספק המחירים הם קצת יותר נמוכים מאשר בשוק הרגיל?
אני אגיד לך למה אני לא חושבת שיש כאן הטעיה ברורה, כי לפני המיזוג עצמו יש גיוס של פייפ, של סכום גדול מאוד ממשקיעים מוסדיים, והמשקיעים המוסדיים בדרך כלל לא פריירים. עושים את הבדיקות שלהם, וכשהם מחליטים לשחק את המשחק, הם מסכימים גם על השווי שמדובר לאחר המיזוג. ולכן, נכון שאין כאן חוכמת המונים, אבל יש כאן חוכמת מוסדיים מאוד מתוחכמים, שאולי גם משתמשים קצת בכלי הזה של הספק ושל הוורנטים, אבל לאחרונה גם כבר אין וורנטים. אבל גם בתהליך של הספק יש תהליך גיוס מוקדם של פייק, והוא מגייס הרבה מאוד כסף מגופים מאוד מאוד מנוסים, ולכן אני לא חושבת שזה ניצול סיטואציה, אלא יש פה הרבה כוחות מחשבה משני הצדדים. גם פה יש איזה סוג של בלנס.
רגע, אז אם נראה עכשיו, נגיד בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, שבמסלולים רגילים באמת רואים חברות שמונפקות והשווי שלהם הולך וגדל, ובמסלולי הספק רואים גם באמת איזושהי קצת קריסה אחרי הנפקה ודברים שמתקשים להתרומם. זה אומר שהמסלול הזה היה בסך הכל איזה עובר אורח בחיינו, מוצר אופנתי לזמן מסוים ומשהו שלא יחזיק הרבה זמן מעמד?
אני חושבת שבאמת יש כאן איזושהי אובר סייז באמת בתחום של הספקים, והוא גדל בעיקר בגלל הטיימינג.
היית אומרת בלוף?
סופר גבוה. ואני מאמינה שההיקף בשימוש של הכלי הזה ירד. אם השוק יתממש, אני חושבת שהכלי הזה יהיה פחות פופולרי. הכלי הזה היה מאוד שימושי, כי באמת הרבה חברות רוצות לנצל את הגובה של השוק ורוצות לגייס ב-all time high בוולואציות גבוהות, ואם השוק יתממש, אני חושבת שהספקים יהיו פחות פופולריים.
Yeah. עוד שנה שנסתכל על המגוון של החברות בכלל והחברות הישראלות בפרט שהנפיקו באמצעות ספק, אנחנו נגלה שהמחירים מהשוויים של החברות יהיו יותר נמוכים נקרא לזה יום ההנפקה או יותר גבוהים?
אני חושבת שיש פה מגוון, כי חלק מהחברות שהשתמשו בספק לצורך היותן ציבוריות, חלקם מדהימות, אז אני חושבת שיש מקרים כאלה ומקרים כאלה,
למשל,
בדיוק כמו בהנפקות ראשוניות. אני חושבת איירון סולס שהגיע לשוק דרך ספק, אני חושבת שזו חברה מדהימה. גם היקפי מכירות גבוהים מאוד, גם טרום רווחיות. זו חברה שבאמת בחרה בטיימינג, גם בטיימינג טוב, אבל בביזנס מאוד מבטיח. מצד שני, אתה יודע, יש את אינוויז שבאמת מתעסקים בתחום שהוא עתידני. בינתיים אין לו מחירות והמחירות יגיעו בשלב יותר מאוחר, אולי עוד שנתיים. אז כאן באמת זה עניין של אופנות, כי עכשיו הקטע של הרכב האוטונומי הוא יותר אופנתי ומקבל שווים גבוהים, כי השוק הפוטנציאלי הוא עצום. אבל מי יודע מה יהיה עוד שנה, שנתיים, שאולי המציאות תוכיח את עצמה או לא תוכיח את עצמה, ואז באמת חברות בתחום של הרכב האוטונומי יקבלו תמחור שונה.
אז את אומרת לרוץ מהר, לרוץ מהר, לפני שיגמר, ללכת לספקים, כל עוד זה עובד.
ברור, הרי זה השוק. מתי אתה מנפיק?
שאפשר.
שאתה יכול, ולא כשאתה צריך, וזה בדיוק הסיטואציה. אתה עכשיו הרבה חברות שאולי לא צריכות להמתין עוד שנה, שנתיים. אומרות, זה הזמן, אלה אבלואציות, ובוא ניכנס לשוק ההון, כי עכשיו משלמים יותר.
יפה, אז אנחנו נסתכל, נביט, נעקוב ונמתין ונראה באמת מה יקרה עם כל החברות האלה בחודשים הקרובים. אף אחד מאיתנו מסתבר לא יתפלא אם בדיעבד נגלה שלפחות חלק מהמנגנונים האלה היו במידה רבה איזשהו סוג של, בוא נקרא לזה, אופנה, שתודלקה על ידי הכסף הדי קל והזול שמודפס על ידי הבנק המרכזי האמריקאי בשנה וחצי האחרונות.
אני חייבת להודות שאני הרבה שנים בשוק ההון, ובאמת תקופה כזאת של סגסוג בעולם ההנפקות לא חוויתי. גם לא בשנת 2000.
נשמע מלחיץ האמת.
קצת.
נכון.
קצת.
יפה.
אבי בית מנה כליל, תודה רבה.
תודה רבה לכם, להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, נהניתי.
יפה, אנחנו נפתור את החום בשבילך בקרוב. תודה רבה גם לנתן מניאביץ' שעורך אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה ולהתראות.